חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, בכנסת ממשיכה החקיקה, תיקונים לחוקי היסוד שנדרשים כדי לממש את ההסכם בין נתניהו לבין גנץ, בין הליכוד לכחול לבן. בגץ נתן את האמירות שלו לגבי ההסכם, כחול לבן והליכוד תיקנו אותו, החזירו אתמול לבגץ הסכם מתוקן, ושופטי הבגץ צפויים לפרסם את החלטתם מחר בצהריים, או לפחות עד אז, ולאורך כל הלילה. הכנסת תמשיך לעסוק בתיקוני החוקים הללו. המשך החזרה לשגרה המדורגת והזהירה ברחבי הארץ. גם היום נרשמת עוד עלייה במספר התלמידים שהגיעו למוסדות הלימוד, המותרים לפעול לכיתות שכבר פועלות. בהתחלה זה התחיל לאט, אבל לאט לאט קצב התלמידים גדל. החינוך המיוחד שחזר ללימודים עדיין נתקל בקשיים רבים של הסעות. בעיקר בעיר בני ברק, בעיר חיפה ומקומות נוספים, אין בכלל הסעות לחינוך המיוחד. העירייה טוענת שמשרד החינוך לא מתקצב את ההסעות הללו, ומשרד החינוך אומרים שכבר ניתנה הוראה מזמן להפעיל את ההסעות, והדבר תלוי בעירייה. איך עוזרים למאות ההורים הללו, אנחנו ננסה להבין בהמשך. ל"ג בעומר מתקרב, ושוב ההוראות והנחיות וקריאתם של כל גדולי ישראל להמשיך ולשמור על ההנחיות, בעיקר גם בל"ג בעומר, כדי שחלילה לא נמצא את עצמנו שבועיים אחרי ל"ג בעומר בדרך חזרה אחורה עם סגר, וחוזרים לנקודת ההתחלה. ל"ג בעומר כמובן מירון, הר מירון יהיה סגור ומסוגר, גם לא תהיה אליו תחבורה ציבורית. האזרחים שירצו להגיע לא יצליחו להגיע. 3,000 שוטרים יאבטחו את סביבות הר מירון, כולל את היערות המחברים בין העיר צפת לבין מירון. עוד מעט על עוד כמה עניינים פוליטיים, גם על מפלגת ימינה, שלפי שעה לא חותמת ומביאה את הקולות שלה ברצף הקולות של נשיא, שיוגשו לנשיא המדינה במטרה להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה לנתניהו. וגם בהמשך סיפור מזעזע ומחריד שמתרחש בירושלים, ילד בעל צרכים מיוחדים שנמצא בהוסטל של אחת העמותות המפעילות הוסטלים מכוח מכרז של משרד הרווחה, הגיע בחג הפסח האחרון לבית החולים כשהוא סובל מתת תזונה קשה. הילד הגיע במצב אנוש, מורדם, מונשם במשך שבועיים וחצי בטיפול נמרץ, והתיאורים והתמונות של הילד הזה מחרידות כל אחד. האם מדובר בהזנחה, בהתעלמות מצרכיו של הילד בתוך הוסטל כזה? נדבר, נשמע את הסיפור המלא בהמשך המהדורה המרכזית. כאן בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי נמרן. שלום, ערב טוב לכם. אז עד ששופטי הבגץ יכריעו בסוגיית ההסכם בין הליכוד לכחול לבן, ובסוגיית מלאכת הרכבת הממשלה אם תוטל לנתניהו, האם הוא יוכל לעשות זאת, נתניהו מנסה לאסוף קודם כל את הגוש שלו יחד עם כחול לבן, כדי לשלוח את כולם בחזרה לבית הנשיא, ולהמליץ עליו על נתניהו, אחרי שהמנדט היה אצל גנץ, והנשיא החזיר אותו כמובן לכנסת. ימינה זאת המפלגה היחידה בגוש הימין שעדיין לא ממהרת לעשות את הצעד הזה. איתנו דודו סעדה, המול של עיתון בשבע, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
דודו, בימינה, תראה, האמת, כועסים על נתניהו על כך שהוא לא מנהל איתה מסע ומתן, וזה די מכעיס, הייתי אומר. אבל מצד שני, בימינה גם לא נותנים איזושהי חלופה לנתניהו, הם לא יורדים איזשהו עץ ואומרים, בוא, אנחנו מבטרים על התיק א' ב' ג', נסתפק בזה ומתניעים מסע ומתן.
באמת, זה התפקיד שלהם, לציע את התיקים? לא ידעתי שהם נבחרו לראשות הממשלה. תשמע, אבי, תקשיב לשיחה שלנו האחרונה שניהלנו כאן ברדיו, ואני אמרתי לך אז שצריך להתייחס בכבוד לציונות הדתית, שראש הממשלה בשבועות האחרונים לפני הבחירות רץ תחת כל עץ רענן ואמר, תצביעו לליכוד, כי ימינה והליכוד זה אחד, כי כשאתם מצביעים לי אתם מחזקים את הגוש. ונפתלי בנט וכל חבורת ימינה הלכנו בפה מלא, אמרנו, הגוש הוא החשוב, האחדות היא החשובה, ואנחנו שוב פעם עומדים מול שוקת שבורה, ודי עצובים מחוסר היחס העולם לציונות הדתית. ואל תכניס אותי לתיק כזה או תיק אחר, כי זה באמת לא חשוב כרגע. מה שחשוב כרגע זה איך הציונות הדתית רואה את מפלגת השלטון מתייחסת לציונות הדתית.
אז בוא ננסה להבין האם זה באמת...
זו נקודה קריטית.
כן. אז אני זוכר את שיחתנו דודו, ומאז קרו כמה דברים שמעלים שאלות. האם התזה הזו שמדובר בזלזול של נתניהו בציונות הדתית, או שהוא לוקח אותם כמובנים מאליהם, נגדיר את זה ככה, בלשון יותר עדינה, או שהסיפור הוא אישי בינו לבין השר בנט? ולמשל,
כשאתה
רואה מסיבת עיתונאים ששרת התרבות נמצאת בה, ושר הביטחון לא נמצא בה.
נכון, נכון. אז אני, כשדיברו איתי על המסיבת עיתונאים, אז אמרתי, אל תסתכלו מי נמצא, תחפשו מי לא נמצא. וזה באמת אחד הדברים, וכשדיברתי על זה עם אחד מחברי הכנסת הבכירים בליכוד, אמר לי, גם אני לא הייתי. אמרת לו, למה? הוא אומר לי, כי הוא לא דיבר איתי כבר חודש. ואני חושב שיש כאן, נכון שראש הממשלה עסוק בקורונה, אבל צריך לדעת שבסוף מדובר כאן...
טוב, הוא לא אמור להתקשר לכל חבר כנסת כל יומיים ולדרוש בשלומו.
אני אומר לך שמדובר בחבר כנסת בכיר שאמור להיות בתפקיד מאוד 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 בכיר. והוא לא ישב שם, ונכון, לא צריך את כולם, אבל אם אתה מזמין אנשים בכירים שמטפלים בקורונה, ואתה בא לדבר עכשיו על, 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 על תהליך היציאה, שר הביטחון היה צריך להיות הראשון שם.
אולי זה משהו אישי בין השניים, משהו שלא קשור בכלל לציונות הדתית, אתה יודע, תמיד היו עליות ומורדות.
זה יאמר לזכותו שהוא שם את כל הדברים האישיים בצד, והוא מנהל כאן את המערכה ביד רמה, ואין מי שחולק על כך, גם לא אתה, אני מעריך. אני חושב שהוא הביא את היכולות והכישרונות והכישורים שלו במשרד הביטחון, שהיום מבינים שמדובר כאן באדם שמשקיע הרבה שעות ביום למען ביטחונה של מדינת ישראל, ולא משנה אם זה רק בקורונה.
אני לא יודע אם אני הכתובת לתת ציונים, דודו, אבל חותם על כל מילה, חותם על כל מילה.
אבל אני אומר לך שהציבור מבין היום, ולא משנה אם אתה ימין או שמאל, דתי, חילוני, אתה מבין שנפתלי בנט עושה תפקיד מהלב, מהשכל, והוא עושה אותו מצוין. וזה לא מה שמגיע לציונות הדתית, זו יריקה בפרצוף. אני מרגיש עם זה רע, בשם הציונות הדתית. וחבל, כי יהיו עוד בחירות במדינת ישראל, אלא אם כן ראש הממשלה אומר, זה הבחירות האחרונות שלי.
אז מה עושים? כלומר, האם הציונות הדתית או ימינה ממשיכים לשבת רגל על רגל ולחכות שיקרו להם, וכך צריך להיות האמת, אבל כשזה לא קורה...
אני לא חושב שהם צריכים להיות הקוראים, הם צריכים להיות קוראים, הם צריכים לקרוא להם. וכשקוראים להם, אז צריך לכבד את המעמד ולתת דברים שהם חולמים את כישוריהם ואת הציבור הגדול שהולך מאחוריהם. הרי ברור לך שזה לא מדובר כאן על ששת המנדטים של ימינה, אלא על הרבה, על עשרות אלפי, אולי מאות אלפי ציונות דתית שהצביעו לליכוד קיבי ואמר להם זה אותו דבר. אבל לא יאמינו לזה יותר.
תגיד, מה אתה חושב עכשיו עובר בראש של נתניהו כשהוא נזכר בשרשרת החוקים ששרת המשפטים דאז, הילד שקד, ניסתה לקדם בכנסת? והוא יחד עם כחלון בלמו אותם בכל דרך, והיום
הם מצטערים על זה מאוד.
הוא מתעמת עם שופטי בגץ על מילה בהסכם.
הם עשו שגיאה גדולה. בגץ בזכותם תופס מקום של לא רק של רשות שופטת. מדינת ישראל חלוקה לשלוש רשויות, ובתי המשפט זה רק רשות שופטת, היא לא רשות מחוקקת. והם לקחו לעצמם סמכויות של רשות מחוקקת, והיום, כשהילד שקד ניסתה לעצור את זה, והיום בנימין נתניהו אומר, חבל שלא נתתי אז את מלוא הגיבוי לשרת המשפטים, כי לא הייתה שרת משפטים כזו טובה למדינת ישראל מעולם. מעולם.
טוב, תלוי כמובן את מי שואלים, אתה אומר לפחות שאיץ.
לא, בסדר, אני מתכוון לבנימין נתניהו, בסדר? הם היום חוטפים את זה בפרצוף. אבל אני מעריך, תראה, אנחנו הרי מכירים את בנימין נתניהו, שכל דבר אצלנו נסגר בסוף. נסגרים דברים ברגע האחרון. אני מעריך שעוד יש לו כמה שעות לבוא בהצעה טובה לציונות הדתית.
משרד הבריאות לבנט זה הצעה טובה?
מצוינת. הוא אמר אתמול שהוא יעמוד דום כדי לטפל במשרד הבריאות. ואני לא חושב שיש אדם ראוי ממנו לתפקיד הזה.
טוב, המשרד היחיד שפנוי, אתה יודע, כשאתה עובר על ה...
עזוב פנוי לא פנוי. אבי, עזוב פנוי לא פנוי. בסוף משרדים צריכים לבוא בהתאמה לאדם שהולך לטפל במשרד הזה. לטפל במשרד זה לא לתת לו צ'ופר. זה להביא אדם שמתאים לתפקיד. נפתלי בנט במשרד הביטחון הוא מתאים לתפקיד. נפתלי בנט במשרד הבריאות מתאים לתפקיד. אבל אם תשים אותו עכשיו שר תרבות, אני לא יודע מה זה נותן.
אגב, בוא נאמר עוד מילה אחת, אם מדברים על בנט ומשרד הביטחון, זה לא רק קורונה, גם הציבור לא יודע הכל, אבל אנחנו רואים כל מיני...
אבל הציבור שומע כל בוקר שתקפו בסוריה, ואף אחד לא יודע, אף אחד לא חושב שהציבור...
ופעם ראשונה אנחנו שומעים שבכירים בצהל, לא פוליטיקאים, בכירים בצהל אומרים שפעם ראשונה הם מזהים נסיגה איראנית מסוריה, משהו שלא קרה פה בעשור האחרון.
הוא אמר על זה מראש שאין להם מה לעשות שם, אני שמעתי אותו אומר את זה הרבה פעמים, לאיראנים אין מה לעשות בסוריה, זה לא שטח שלהם, הם לא צריכים להיות שם כי הם מאיימים על ישראל במצאות שלהם שם.
אוקיי, ימינה עדיין ממתינה לשיחת הטלפון, ואתה אומר יכולת שהיא תגיע ברגע האחרון, ואם היא תגיע עם עטיפת שר בתיק הבריאות, אז יש פה כפפה ליד. ככה סיסמה שמתאימה לימים אלו.
בעזרת השם.
דודו סעדה, תודה רבה לך.
תודה רבה, אבי, תודה.
אוקיי, אנחנו מכאן ננסה לשמוע גם מה קורה בליכוד. לא רק במסע ומתן הזה מול ימינה, אלא בכלל סביב כל החקיקה שמתנהלת היום בכנסת, גם בשעה זו וגם אל תוך הלילה, תיקונים של חוקי יסוד, כדי שהללו יתאימו להסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לכחול לבן, ותוקן אחרי הערות ששופטי הבגץ העירו עליו. חבר הכנסת שלמה קרעי, איש הליכוד, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, תודה לאל.
אז אנחנו רואים מצד אחד את המערכת המשפטית, את בגץ, עכשיו אנחנו גם רואים וגם שומעים את ההתנהלות סביב ההסכם הזה, מצד שני הכנסת מתאמצת כדי להתאים את עצמה ואת החוקים שלה לאותו הסכם, ימינה עדיין לא מקבל לטלפון מנתניהו, תעשה לנו קצת סדר ככה, מה קורה טוב, לקראת ככה. החתימה הסופית?
קודם כל הכנסת עושה את עבודתה כמו שהיא צריכה לעשות במדינה דמוקרטית, הכנסת היא, אם כבר יש איזושהי רשות שהיא טיפ-טיפה עליונה מעל רשויות האחרות שהן השופטת והמבצעת, אז זו דווקא המחוקקת, במיוחד בשבטה כרשות מכוננת שהיא מחוקקת חוקי יסוד, כמו מה שאנחנו עושים היום, ובגץ פשוט עושה דבר שהוא לא בסמכותו בעינינו. אנחנו מאוד מקווים שהוא לא יתנגש ויביא לפיצוץ והפרה של ההסכם הזה והולכה לבחירות רביעיות בתקופה כל כך מורכבת במדינת ישראל. אנחנו, זה מה שאנחנו עושים היום, יוצרים את הפלטפורמה החוקתית כדי להקים ממשלת אחדות, ממשלת רוטציה. שני הצדדים לא יצאו כל אחד וכל תאוותם בידם, גם אנחנו ויתרנו על חלק מהדברים, יש כאלה שיאמרו אפילו ויתרנו על הרבה, וגם כחול לבן ויתרו על דברים משמעותיים בעיניהם, אבל מה שמדינת ישראל זקוקה לו בעת הזו היא ממשלת אחדות, ממשלה שתוכל להתמודד עם אותם למעלה ממיליון מובטלים שיושבים בבית, עם אותם מאות אלפי עסקים קורסים, עם המשבר הבריאותי והכלכלי שעוד עומד לפתחנו, וזה, אנחנו עושים את עבודתנו.
עושים את עבודתכם, אז מצד אחד באמת יש עסקים קורסים ועצמאים שלא יודעים את נפשם וסחירים שלא יודעים את עתידם, וכשאתה אומר עושים את עבודתכם וקצת צופים במה שקורה בכנסת, העבודה מסתכמת האם מינוי הבכירים יהיו תוך 100 ימים או תוך חצי שנה, האם כל התיקים של כחול לבן יאוישו או לא, וכל מיני תתי סעיפים כאלה, והאם ראש הממשלה החלופי יהיה באותה קטגוריה של ראש הממשלה המכהן, ומה לא? אז זה מה שיציל את העצמאים?
קודם כל, רוב הדברים שהזכרת הם באמת בגלל רעשי רקע של בגץ, בגלל שבגץ מאיר פה ומאיר שם, ומנסים כאן לכבד ולא להתנגש כל עוד זה עדיין נשאר במסגרת ההסכם הקואליציוני, אז אנחנו משתדלים להתאים את העניין הזה. לגבי שאר הדברים, בוודאי הסכם קואליציוני שיגרום לשותפות הקואליציונית, לממשלה שתקום כאן, לחיות בהרמוניה ולבצע דברים בשיתוף פעולה ומתוך שיתוף שיתוף פעולה הדדי בין הצדדים. זה נושא שמאוד חשוב, אז תמיד יש את הימים הראשונים של הקמת הממשלה, שבו יש הסכם ובו יש סעיפים ובו כל אחד רוצה את זה.
אתה שולח מכתב ליועץ המשפטי לממשלה ודורש ממנו לפסול את עצמו בכל ההתעסקות סביב מינוי ממלא מקום פרקליט המדינה, ואתה טוען שהוא עם ניגוד עניינים בגלל שהוא קשור לפרשת תרפז. תעשה לנו סדר, איך זה קשור בסוף לממלא מקום פרקליט המדינה? כי הוא אמור לעסוק באותה פרשה?
כן, רק לפני שאני אשלים את התשובה על הקודמת לגבי ימינה, הזכרת שהם לא קיבלו טלפון, אז בוודאי שהם קיבלו. הם קיבלו הצעה כמו כל סיעות הקואליציה, רק הם פשוט רוצים קצת יותר ממה שכולם מקבלים. הם לא מתאים להם המפתח שנתנו לכל הסיעות, לפי אותו מפתח מגיע להם שני שרים, הם רוצים יותר מזה, וזה כל הוויכוח כאן, הוויכוח הוא כיסות.
לא, אבל הם מכחישים את הדיווח הזה, אומרים שאפילו אין מסע ומתן, לא זימנו אותם פעם אחת, לא מדברים על שום מפתחות. הם יודעים שהם צריכים לרדת משלושת השרים.
אני לא יודע מי אמר את זה, אבל
בוודאי
שהם קיבלו את אותה הצעה כמו כל סיעות הקואליציה, הם פשוט רוצים יותר מזה, הם מבקשים יותר תיקים, מבקשים יותר השפעה, ועל זה הדברים יקומו או ייפלו. עכשיו לגבי היועץ המשפטי, מה שקרה כאן זה שפרקליט, ממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, החליט לפתוח באיזושהי בדיקה שנוגעת לחומר חקירה בנושא של היועץ המשפטי מנדלבליט, חומר חקירה שלא פורסם, שמתברר אפילו שבגץ וועדת האיתור שמינתה את היועץ המשפטי לממשלה, וחשבה בטעות שהתיק בעניינו נסגר מחוסר אשמה, כאשר מתברר שזה לא נסגר מחוסר אשמה, ומישהו כאן איזושהי יד נעלמה העבירה את המידע הזה לבגץ. הם לא מכירים את הראיות, הם לא מכירים את אותה ראיה שבה אותו פרסום של איילה חסון משבוע שעבר, שהפרקליטה שהייתה רצתה להגיש את כתב האישום נגדו, כתבה עליו דברים מאוד חמורים. וברגע שממלא מקום פרקליט המדינה החליט לפתוח בבדיקה הזאת, מיד העיפו אותו מהדרך, מיד קם היועץ המשפטי והחליט להדיח אותו, ולא לתת כמו שצריך להיות על פי חוק לשר המשפטים את הסמכות להאריך את כהונתו. מיד פנה לבגץ, ובגץ גם מיד גם כן שיתף פעולה והסיר את ממלא המקום, והדבר הזה הוא לא יעלה על הדעת במדינה דמוקרטית. לא ייתכן שיהיה אדם,
אז אתה דורש ממנו לפסול את עצמו בדיון הזה. אגב, אתה יודע, ברקע יש את הבקשה של, וגם הוגש ערעור, אני אספר למאזינים, של שר המשפטים אמיר אוחנה, שמבקש מהשופט מני מזוז לפסול את עצמו מהדיונים עכשיו בבגץ, בגלל שהוא אמר באיזשהו פורום שיש לנו היום שר משפטים לעומתי, וכך פסל את עצמו, ומני מזוז ענה בתגובה שהוא לא אמר את זה, הוא התכוון לכלל השרים, ואז נשמעה הקלטה שהוא כן אמר את זה, ואז השר אוחנה הגיש ערעור לנשיאת בית המשפט העליון, וחוזר חלילה, מה יהיה?
מה אני אגיד לך, אם בארזים נפלה שלהבת, מה אנחנו נעשה? יש פה הרבה דברים לתקן במערכת הזו, יש דברים שהם לא מתקבלים על הדעת, ויש דברים שלא יעשו ושלא יאמרו. העצם, אתה יודע, אנחנו מדברים על שהוא צריך לפסול את עצמו בגלל האמירה, והעצם האמירה הזאת ששופט אומר על שר משפטים, דברים בביקורת כל כך נוקבת, ואותו שר שממונה בעצם על מערכת המשפט, גם פה יש טעם לפגם. אבל נכון, אחרי שנאמרו דברים כאלה, בוודאי שאתה לא יכול לדון בדבר שנוגע לאותו שר. מני מזוז חייב לפסול את עצמו, לבטל את אותו פסק שהוא נתן בעניין דן אלדד, ואנחנו מקווים שהצדק יעשה.
חבר הכנסת שלמה קרעי, איש הליכוד, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עובדים על זה. תוכנית מגזין לתעסוקה ופרנסה בתקופה של קורונה. כשהעולם כולו מתמודד עם משבר כלכלי חסר תקדים, כל חי מציגים תוכנית מגזין מיוחדת שתענה על כל השאלות ותעניק את כל המידע שאתם צריכים כדי לדעת להשתלב בחזרה בעולם העבודה. והשבוע, תעסוקה בעידן הקורונה. עובדים על זה. יום ראשון בשעה 21:00 בהגשת אפרים דוד, כאן בכל חי. בחסות מרכזי ההכוון למגזר החרדי, הפזורים ברחבי הארץ, כוכבית 5882.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי או סיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו כוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
עוד שבוע תתקיים ההדלקה המרכזית במירון. בזמן זה, שכלל ישראל נמצא בעת צרה ולא יוכל לזכות להגיע לציון הרשב"י, נתאחד כולנו וניצוק שמן זית למדורתו הגדולה של רשב"י על קברו שבמירון. מי לא זקוק לישועה? מחייגים ויוצקים שמן זית להדלקת רשב"י וזוכים בעזרת השם לישועה ונפלאות מרשב"י הקדוש. חייגו 1-800-49-49-49.
מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשב"י הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשב"י מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשב"י להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום לג בעומר במירון.
שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, התנא אלוהי רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנא הקדוש, שיזכה לישועה שלמה.
התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, וישודרו כאן בכל חי.
בהשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף קפוא אשפר 17.90 שקלים לקילו. קרטון ירחיים או שוקיים קפוא אשפר 23.90 שקלים לקילו. כבד אוף קפוא אשפר 13.90 שקלים לקילו. אשפר בהשגחת בדץ נווה ציון בנשיאותו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן. ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם לעילוי נשמת מורנו ורבנו הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון זכר צדיק לברכה. לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תחליט לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031. זכותו תגן עלינו אמן.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה. לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות, וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית, תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית
שלום, מדבר הרב אשר יחיאל קסל, רב כפרי הנוער זוהרים ואפיקי אור. יש רגעים שבהם כולנו זקוקים למצפן. מצפן, מרכזי הכוון למסגרות לימוד לנערים ונערות. 1-700-500-612, מצפן, מבית נוער בסיכוי.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
אופטיקה הלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות. 72% הנחה באופטיקה הלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
מאזינים יקרים, בימים אלו קיבלתם לביתכם את מגזין הישועות של רשבי, ובו הסבר על תיקון הנר הקדוש שיערך בקבר הרשבי ביום ל"ג בעומר הקדוש, על ידי מניין רבנים ומקובלים. אם גם אתם זקוקים לישוע, חייגו עכשיו ותעבירו את שמכם לתיקון הכתר יחד עם תיקון הנר הקדוש בפתח המערה ביום ההילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם. חייגו עכשיו 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18, ובעזרת השם תזכו גם אתם לישוע.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
ועכשיו אנחנו מתקרב אל ל"ג בעומר ומדברים על מירון, אז איך אפשר שלא לשוחח עם הרב מנחם אליעזר מוזס? שלום וערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אנחנו התגעגענו, לא יודע מה איתך, מה שלומך?
ברוך השם, אם תרשה לי רק להגיד קדיש על שם חמותי. התגעגענו מתקרב שמי רבו.
טוב, זה הרב מוזס, כמו שזה בדיוק
חיין וממחר הבית הולך לו את מקור ומריומן יש מהירב ומבורך לעולם
כן, עונים
שלום ומאי יש בו אבישר ובספורס ובסעסי שדור וצלב וצלוש מהידיקי שבריחי נהל ומקבורות ובשירות ותפורות ובשירות ומביאו ומריומן יש במהב ושמי וחיין ומלאים וכל ישראל אומן.
הרב מוזס, רגע.
אוי, ששולם אמרים על יד, שום עליין וכל ישראל, והם ראו מיין.
מיין,
אומה. אני אגיד לך, אני באש...
זיקית את כל עם ישראל עכשיו, בכמה אמנים. אתה יושב שבעה?
לא, לא, אשתי.
אשתך יושבת שבעה.
אשתי, האמא שלה התקרבה לגיל 100, נפטרה מהקורונה. אז הייתי צריך לומר עכשיו, קדיש מרפסות זה נקרא.
אה, וואה. טוב, טוב. מה שלומך, הרב מוזס? הכל בסדר? חוץ מזה?
ברוך השם, ברוך השם. אנחנו מתקרבים לל"ג בעומר.
כן. אז זהו, אז ההרגשות שמתקרבים לל"ג בעומר כבר ככה ממלות את חלל האוויר, אבל השנה לא יהיה מירון.
יהיה מירון, יהיה מירון, יהיה מירון. שמעתי פעם, כדאי שהציבור גם ידע מזה, שהרב מוויז'ניץ זצ"ל, האמרי חיים, רצה מאוד לנסוע לפני ראש השנה, למירון, כי הוא אמר, אני צריך איזה עורך דין טוב. מי עורך דין טוב שיכול לזכות בדין? מי יכול לפתור את העולם מדני רבי שמעון בר יוחאי? אבל לא הסתייע מלצר בגלל הבריאות. ואז הוא פגש, היה מחותם שלו הנתיבות שלום מסלונין. זכר צדיק לברכה. האדמו"ר הנתיבות שלום אמר, רבי אל תצטער, הגמרא אומרת בפסוחים, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו. זו ההזדמנות לסמוך עליו שלא בפניו. אני חושב שהסיפור הזה בא להמחיש לנו מה שהולך להיות השנה. אנחנו נבשע עם רבי שמעון אפילו שלא בפניו.
לגמרי, לחלוטין. יש כל מיני טענות למה עשו סגר ואולי כן היה אפשר, אבל אתה מבין, רב מוזס, נכון? כמו כל מי שמתעסק בתחום הזה, שאין ברירה, אי אפשר השנה להתנהל את הרגיל.
אם אני לא יורד לבית הכנסת הצמוד אליי כאן למטה, להתפלל, כן, שם המניין, למה? בגלל הידבקות, חשש להידבקות, ושמעת שאני אומר קדיש מהמרפסת, נכון? אז מה יש לצפות, האם אפשרי לקחת ציבור גדול, לנסוע עד למירון? אני אדגים לך איזה, בוא נאמר, יש לי רישיון לנסוע. בכל צומת עוצר שוטר או שוטרת, הוא לפעמים אפילו הולך עם מסכה או בלי מסכה. אם תגיד לשוטר, תשמע, אדוני, אתה לא יכול, אני לא אתן לך תשובה, אני לא אראה לך את הרישיון, אתה הולך בלי מסכה, אז הוא ישלח אותי מחזרה לירושלים, נכון?
בערך, במקרה הטוב.
בערך, אז מה אנחנו, האם... אי אפשר, זה לא מצב היום שאפשר לנסוע למירון, והציבור גדול וחלילה להביא עוד פעם להידבקות, שכחים מה שהיה, זה קטסטרופה. אני יודע כמה ידידים, אנשים מוכרים שלי, וממש ידידים שנפטרו בארצות הברית, רחמנה לצלה, נשאירו בתים עם שבעה ילדים. זה לא חוכמה, זה חוכמה גדולה מאוד, לבוא להגיד זה כבר היה, מאיפה יודעים שזה כבר עבר? מאיפה יודעים? היום בדיוק אני שמעתי באיזה שידור, איזה פרופסור, שאומרים לו, האם זה נכון שמי שהיה לו כבר מחוסם? הוא אומר, איך אפשר לדעת?
לא ברור. אין לזה תשובה, אין לזה תשובה חד משמעית. אומרים שלא בטוח.
לא, הוא אומר בפירוש, איך אפשר לדעת? הרי סך הכל המחלה הזאת מסתובבת לנו חודשיים, שלוש.
כן.
איך אפשר כבר לדעת תוצאות כאלה? איך אפשר? איך אפשר?
הרב מוזס.
אז אני בא ואומר, תשמע, הפעם אנחנו עושה כמו הכהן הגדול, שהוא נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. הוא היה נכנס בלבדו ועושה את ההדלקה, ועושה את העבודה, עבודת הקודש. אני סומך על הרב מביאן, שהוא יעשה את עבודת הכהן הגדול, ידליק את המנורה בשם כל ישראל, ואנחנו ניקח את ספרי רב שמעון בר יוחאי, ונלמד את הידרא רבה.
ועד רבה, אולי הפוך, רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר רואה שכל עם ישראל יהיו כל כך רוצים להגיע אליו ולא יכולים, שאז בוודאי הוא יעשה הכל כדי לפעול בשמיים לעצור את המגפה הזו.
בהחלט, זה מה שאני בא ואומר, רבי שמעון,
שבפניו ולא בפניו, אתה אומר.
רבי שמעון, והבן רבי אלעזר, והנכד רבי יוסי, שעליהם זה ראשי תיבות סעי, סעין הכי ראוי, כולם נקבצו באו לך. הם יבואו ויראו, איפה, אף אחד לא בא, מה קורה כאן? אלה יעשו את המהפכה בשמיים. תשמע, חז"ל אומרים, וחי בהם ולא שימות בהם. חלל שבת אחת, על מנת שישמרו הרבה שבתות. ואני חושב שזה הזמן הזה, זה לא חוכמות, זה לא משחק הדבר הזה, להביא אלפים למירון. ואני רוצה לומר לך, שצריכים לדעת גם כן, שלפעמים, איך אומרת הגמרא, חשב אדם לעשות מצווה, ונאנס, מלא עליו הכסור, הכתוב כאילו עשה.
כן.
אז על האמרה הזאת, הרי אמרו צדיקים בזמן השואה שלא היו דלת מינים, איפה היה להשיג אז ארבעה מינים, אז אמרו מלא עליו הכתוב.
אבל עצם הרצון, כן, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה.
מלא הכתוב, זה יותר גדול. הרי כשבן אדם עושה מצווה, יכול להיות פניות או דברים אחרים, אבל כאן הכתוב עושה את זה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, הדלקה לרב שמעון בר יוחאי יהיה בלי שום פניות.
הרב מנחם אליעזר מוזס, התגעגענו לשמוע את קולך, התגעגענו לשמוע את הדברים היוצאים מפיך, ואנחנו מאחלים בהצלחה רבה, ושיהיה בשורות טובות, שנזכה כולנו בעזרת השם לא רק להגיע למירון, אלא גם לבית המקדש, בריאים ושלמים. תודה רבה.
תודה.
כל טוב. עורך הדין נתן רוזנבלט, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב אבי, אני שמעתי את הרב מוזס ובאמת תענוג לשמוע אותו, אבל מצד שני לבוא ולרמז כאילו שאנשים שרוצים להגיע למירון הם אנשים שלוקחים סכנות נפשות, שהם לא מתחשבים בפיקוח נפש, מכאן ועד לשם הדרך חוקה מאוד מאוד מאוד. אני רוצה להגיד לך אבי, אתן לך רק דוגמה קטנה. היום המשטרה אישרה לשומרונים, יש איזושהי קאט שנקראת שומרונים, הם עושים איזשהו פולחן של הקרבת עבודה זרה, להם התירו לעשות את הטקס שלהם עם אלפי אלפי שומרונים, כמובן תוך כדי שמירה על הכללים, והתירו על זה, ואצלנו, אצל הציבור החרדי, אז לא נותנים בכלל לעלות להר, למרות שיש לנו 22 דונמים. אבי, אתה יודע איזה מרחב עצום יש בער של מירון, אני לא אומר להיכנס לתוך הציון, דבר סביב הציון, המרחב של אפשר להכניס שם עשרות אלפי אנשים שישמרו על הכללים, ואם אתה לוקח את זה במהלך של יממה, אתה יכול להגיע ל-100,000 שיכולים להימצא שם בלי שום בעיה, ותוך כדי שמירה קפדנית על כל הכללים.
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, ברשותך, את השאלה שזועקת מפיות אנשים רבים שמאזינים לך עכשיו. אין יהודי שלא משתוקק ורוצה להגיע למירון. מצד שני, אנחנו כבר ראינו מה קורה בגל קטן של התקבצות של אנשים. אני לא צריך לתאר לך למה היה סגר עכשיו בירושלים בכמה שכונות לפני כמה ימים. ואני אתן לך עוד הרבה מאוד דוגמאות שאנחנו רואים שהדבר הזה פשוט מוחשי. כשיש התכנסות של אנשים, אתה רואה שבוע, שבועיים אחרי זה הדבקה. עכשיו, למירון לא מגיעים אנשים מאזור מסוים. מגיעים אנשים מכל הארץ. ואם שם חס ושלום באותה קבוצה של 100 איש שיכנסו כל פעם, נניח, יהיה תורים ומחסומים ודוחס, אבל בוא נניח שאת כל זה עברנו, ואנשים יעמדו שעות בתור לפי התוכנית שלך, תהיה הדבקה. אותם 100 אנשים מתפזרים אחרי זה בירושלים, בבני ברק, בית שמש, ביתר אלית, מודיעין אלית, צפון, דרום, וממשיכים הלאה להדביק את כל השאר.
אבי, זו דמגוגיה, לא חד ושלום שלך, של אנשים שטוענים
ככה. למה? תסביר למה, כי אתה אומר את זה בתור איש רפואה, בתור מה?
כן, אני אסביר פשוט, לא צריך להיות איש רפואה. אני שואל אותך שאלה, השומרונים לא גרים בכל הארץ, ואנשים שהפגינו לפני שבועיים וקיבלו אישור מיוחד להפגין בתל אביב, אלפי אנשים, תוך שמירה על כללים, הם לא גרים בכל הארץ? שמעת על אדם אחד שנדבק כתוצאה מההפגנה הזאת? לא. למה? כי שמרו על הכללים. אין שום בעיה לעשות אירוע לאלפי אנשים, ואפילו יותר מכך, כאשר שומרים על הכללים, אין שום בעיה בזה. מעולם לא נדבק אדם כאשר הוא שמר על עצמו ושמר על סביבתו. עכשיו, זה, 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 זה לגבי העניין הזה. עכשיו, נניח שנקבל את הטענה הזאת, שאי אפשר לתת ל-100 אלף איש להגיע. שגם על זה אני חולק, אבל נניח.
אז איך יעשו? למי כן? מי כן ומי לא?
תן לפחות לחלק מהציבור להגיע.
למה? מי זה חלק מהציבור? מי הזוכה המאושר?
לילדי חלקה. אני רוצה לספר לך אישית, אבי, סיפור אישי. לי קוראים שמעון, השם השני שלי. אני נולדתי להורים שלי אחרי הרבה שנים שהם חיכו, והם הבטיחו שאם הם יוולד להם ילד יקראו לו שמעון, וכך היה.
רגע, רגע, עובדים רוזנבלט, רק שנייה. אתה אמרת קודם שהדברים...
יש אלפים כאלו, למה שהם לא יכלו להגיע למירון?
אז אתה הגדרת את הטיעונים שאמרתי קודם כדמגוגיה, אבל זה לא פחות ממה שאתה עושה עכשיו. אני אגיד לך למה. יש מישהו שאתה חושב בכוונה כדי להצבן, להרגיז אנשים, אומרים לחלקה, לילדי החלקה לא להגיע למירון השנה?
יש מישהו שלא מבין את הצורך שלנו להגיע, כן,
מי, למי? תגיד לי למי, לרב ליצמן, לרב דרי, לרב גפני, למי?
כל מי שיושב למעלה, ואפילו לא ניסה לנקוף אצבע בשביל העניין הזה.
על מה אתה מדבר? אתה יודע כמה דיונים היה על מירון? אתה יודע מה היה בישיבת הממשלה?
עם ההחלטה, אחרי כל הדיונים, זה לא להכניס אף אחד.
היה דיון, אני אסביר, אז בוא אני אספר לך אולי דברים שאתה לא יודע, אולי חלק מהמאזינים יודעים, חלק לא יודעים, אבל אנחנו בקשר גם עם המקומות הקדושים וגם עם השרים, היה דיון של כמה שעות על מירון.
כל אחד מפיל את זה על השני, במשטרה אומרים לי, זה עבד, בוועד אומרים לי, זה המשטרה, אני חוזר למשטרה, אומרים לי, זה מקומות הקדושים, שווינגר אומר, זה לא קשור אליי, אז אני חוזר למשטרה, אומרים למשטרה, זה קשור לממשלה, זה קשור לתקנות
שאחרו. אז הנה, אז אני אומר לך, זה לא עבד, זה לא המשטרה, זה לא המקומות הקדושים, זאת החלטת ממשלה, בהתייעצות עם כל גורמי המקצוע, מדובר בעשרות אלפים שרוצים להגיע, כל שנה, בלי קורונה, יש שם בלגן מוחלט, ביציאה, בחזור, באוטובוסים, בפקקים, על אחת כמה וכמה מה שיקרה השנה עם המחסומים, ואנשים יתקבצו ויתחילו שם להידחף אחד עם השני, אי אפשר לשמור שני מטר.
יש למשטרה פתרונות, תאמין לי, המשטרה כשהיא רוצה, היא יודעת לעשות
את הסגנון. לא כל דבר, איך אפשר לנהל דבר כזה? עם שמירה לבריאות, מה זה פתרונות?
יש למשטרה פתרונות.
איזה למשל?
המשטרה צריכה לפתור את הבעיות. למשל,
אז איך היא לא פותרת את הבעיה של הקורונה? למה יש קורונה? למה המשטרה לא פתרה את זה?
בוא.
למה יש את המחלה הנוראה שמשמור? המשטרה יש לה פתרונות.
אני שואל אותך שאלה. המשטרה איננה יכולה לעשות, אם הממשלה תחליט שכך וכך אנשים נכנסים להר מירון, המשטרה לא יכולה להגביל.
בטח שהיא יכולה להגביל, אבל תוך כדי זה שיוצרת תורים...
באותו אופן, אני עם קריטריונים מסוימים, באותו אופן שהיא חוסמת את הדרך, וגם היום הרי יש אנשים עם אישורים שיכולים לעלות, והם יודעים לבחור מי ייכנס ומי לא. אז באותו דרך היא גם יכולה לעשות שאנשים ייכנסו. עכשיו, נניח את ל"ג בעומר, שים ברגע אבי בצד את ל"ג בעומר, מה קורה עם השבוע האחרון? אתה יודע שבשבוע האחרון סגרו את היישוב לחלוטין?
בוודאי, כי הם לא רוצים שאנשים יתנחלו כבר במירון, מי עכשיו?
אף אחד לא מתנחל, בשביל זה יש משטרה, אף אחד לא מתנחל, זה לא הבעיה. הבעיה שהם לא נותנים לאנשים בכלל להיכנס, לא מעכשיו, מפסח כבר לא נותנים להיכנס, כמעט מפסח, כמה ימים אחרי פסח, בערב ראש חודש.
אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את יושב ראש ועד מירון, דוד קליין, שלום, ערב טוב לך.
בשמחה.
דוד קליין איתנו? יושב ראש ועד מירון, האם אתה על הקו?
כן.
שלום לך, ערב טוב.
וברכה.
מציע עורך הדין נתן רוזנבלט, שהמשטרה יפילו עליה את התיק הזה להכניס אנשים למירון, היא תחליט איך היא עושה את זה, זה בעיה שלה, היא תפתור את זה, היא יודעת לעשות הכל.
נכון. המשטרה יודעת לעשות הכל, יש מי שיקבל את ההחלטות בעניין הזה. אנחנו כבד לא יכולים לקבל החלטות, אין לנו סמכות, וגם אם נקבל החלטות, אנחנו לא יכולים לאכוף אותן, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. המשטרה נמצאת פה.
אז אתה בעד שהמשטרה תאפשר כניסת המונים למירון בצורה מסודרת, מדורגת, מצומצמת, לא יודע, קבוצות?
לא, לתוך מירון לא. לעלות לרשב"י, אין לי שום עניין למנוע את זה.
מה זה, איפה הרשב"י נמצא? לא בתוך מירון?
עוברים דרך מירון, אבל זה סך הכל דרך כלי שיכולים למעלה.
כלומר, אבל לא להיכנס אליכם לאזור היישוב.
לא להיכנס לאזור היישוב.
ולמה?
כי אנחנו מפחדים מהדבקה.
לא, אבל לא יהיה הדבקה, ייכנסו רק יחידים, אני יודע מה, ישמרו על הכללים.
לא, אבי, אני ודוד אומרים אותו דבר בדיוק. מה שדוד אומר שהדרך למירון איננה חולפת בין בתי התושבים. אין שום בעיה לסגור את התחום איפה שאנשים גרים.
אבל הסכנה היא לא בתי התושבים, אני לא מבין אותך, באמת. בוא נתאר את זה ככה, בוא, אתה יודע מה, בוא. הגיע לג בעומר, המשטרה אישרה ל... לא יודע מה הקריטריון יהיה, אני הולך איתך עד הסוף. מה הקריטריון? ילדי חלקה?
אבי,
רגע, בוא תהיה איתי.
הכותל פתוח היום?
כן.
אתה יודע שהכותל פתוח? יש קבוצות קנות, נותנים להיכנס. למה בכותל אתה לא מפחד בכל הדברים האלה?
כי הכותל פתוח כל יום, הבאים מתפרסים על פני... כל השנה, כל היממה.
היום מירון סגורה, אני אומר לך.
אז אני מסביר לך, אבל למה?
שבוע שעבר, מה הקשר ללג בעומר? לפני שבועיים, סתם סגורה. אני אגיד לך למה. בגלל שמשה בר סימן טוב, הוא זה שצריך להחליט אם צריכים להיכנס למירון או לא. ודאי שהוא יחליט שלא צריך. מבחינתו זה טקס מיותר לחלוטין. אבל אנחנו שיודעים שזה כל קודש הקודשים מבחינתנו,
זה כמו
שמקור חיותנו, אבל ודאי שאנחנו צריכים את זה.
אגב, אותו אחד החליט שהורים לא יצליחו להגיע לקבר יקיריהם ביום הזיכרון.
אבי, זה דמגוגיה נוראית מה שאתה עושה עכשיו.
למה?
נוראית. סליחה שאני אומר לך.
אמרתי, אולי רק אותנו הוא לא מבין, אבל גם אותם הוא לא מבין.
הוא לא נכון, הוא אמר שאפשר להגיע בערב יום הזיכרון עד הערב. זה לא נכון. הוא נתן את האופציה, הוא ביקש סך הכל שביום הזיכרון עצמו לא יגיע. שוב פעם, אני לא מדבר איתך על לג בעומר אפילו. ודאי שאני מדבר גם על לג בעומר.
רגע, לג בעומר אתה אומר צריך להיות סגור, צריך לפתוח עד לג בעומר?
אני אומר דבר ראשון עד לג בעומר, אחר כך נדבר על לג בעומר. עכשיו תראה, ברגע שסוגרים את זה, כל השנה פירושו של דבר שמישהו במשרד הבריאות, שאיננו, אני לא יודע אם הוא היה פעם אחת בחיים שלו במירון, אני לא מדבר על אלפי פעמים כמוני, אבל הוא היה, אני לא יודע אם פעם אחת הוא היה במירון, הוא ידע מה זה מירון.
דוד, רק תרשה לי רק לסיום השיחה, סליחה, עורך דין רוזנבלט, רק תרשה לי רק ככה לסיום השיחה, אני מכבד אותך, אינני מכירך, אבל רק לומר למאזינים, אתה יודע, מאזינים מאות אלפי איש. אז רק כדי שלא תצא תקלה, חס ושלום. רבותיי, לא להתקהל בלג בעומר, לא במירון, ולא במדורות, ולא בשום מקום. לשמור על הבריאות. יש כאן יהודים שהיו יכולים לחיות... רגע, תן לי רגע מילה אחת, רק אחרי זה תגיד עוד מה שאתה רוצה. יש כאן יהודים שעוד יכלו לחיות עוד 20 ו-30 שנה, ומדובר בסכנת חיים, בפיקוח נפש, עם אחד שהוא לא יודע שהוא נושא קורונה. מגיע, מצטופף במחסום משטרתי, מגיע לאיזה מקום, עולה באוטובוס עם עוד הרבה אנשים, מגיע לתוך הציון, או אפילו באיזה מדורה, נוגע, רוקדים, מתחבקים, נמצאים אחד ליד השני, מתפללים, קצת יוצא רוק מפה ומשם, זה אחרי זה רץ בחזרה לכל הארץ, אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, אז אולי הרווחנו להיות במירון, אבל הפסדנו עוד חודשים של תפילה במניין בבית כנסת, חודשים של ישיבות, של תלמודי תורה, הכל יכול להתגלגל מזה שכמה חכמולוגים ינסו בכל זאת להגיע למירון. אוקיי, עכשיו אתה יכול להמשיך.
אני רוצה רק להגיד, אני רוצה להגיד שני דברים. א', שהציבור החרדי הוא הציבור המקפיד ביותר על פיקוח נפש, ושאף אחד לא יספר לנו מה זה נקרא פיקוח נפש, עם כל הכבוד. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו נאבק על העניין הזה, על האפשרות להגיע למירון, כמובן, תחת כללים קפדניים, כמו שמגיעים לכותל וכמו שמגיעים לכל מקום, ואנחנו נאבק את זה עד איפה שנוכל.
בהצלחה רבה, עורך הדין נתן רוזנבלט, תודה רבה, תודה גם לדוד קליין, יושב ראש ועד תושבי מירון, תודה רבה לשניכם, נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו הערב בתשע למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. הערב בתשע, כאן בכל חי. התפריט שלכם יצא מאיזון?
חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד, הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
תלמידת י"ב, נצלי את חופשת הקורונה להשקעה בעתידך התעסוקתי. יועצות התעסוקה בלוסטיג זמינות עבורך טלפונית לייעוץ וליווי אישי. חייגי עכשיו, כוכבית 3118, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. חייגי, כוכבית 3118.
מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשב"י הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשב"י מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשב"י להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום לג בעומר במירון.
שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, מתנה אל העיר רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש, שזכה לישועה שלמה.
התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, וישודרו כאן בכל חי.
באשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף כפו אשפר, 17 שקלים ו-90 אגורות לקילו. המחירה בחנויות אשפר. אשפר, מבינים בבשר.
בימי ספירת העומר, התעלה עם ישראל ברוחניותו, עד למעמד הר סיני, בו התאחד כאיש אחד בלב אחד. ספרו החדש של הגאון הרב זמיר כהן על פרקי אבות, עכשיו בשני כרכים ייחודיים של אוצרות החוכמה היהודית, פנינים יקרים וביורים נפלאים על מעלות המידות, עיצוב ובניית אישיות האדם וסודות דרכי ההנהגה במשעולי החיים. התקשרו כעת 073-222-1250 או הזמינו באתר התפרות שופס במחיר מיוחד.
שלום לכם, כאן מדברת סבתא של שמוליק ותמי. רציתי לספר לכם שהשבוע הנכדה שלי, השם ישמור אותה, שלחה לסבתא שלה, זאת אומרת לי, דיסקונקים, מתכונים, רבניות, מלא נשים שמחות ותוכניות, בקיצור את כל העולם השמח שבחוץ עד הבית. לא משנה שאני הבנתי שהיא קיבלה את זה חינם מקשת הפקות, כי הם יצאו במיזם שכל הסבתות בישראל צריכות לצאת מהדיכאון ולהתחיל לסמוח. שומעים על הקול שלי שאני כבר כן. טוב, אז תתקשרו 1-700-55-9898.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. לילדי הבית החם חולקו למעלה מ-1,200 ערכות הפעלה לתעסוקה. הערכה כוללת חומרי יצירה, הפעלות מגוונות, משחקים ועוד. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 32-39.
עכשיו בגולן טלקום, 5,000 דקות ב-25 שקלים.
5,000 דקות? זה ממש הרבה.
25 שקלים? זה ממש מעט.
מצלצל מצוין.
מתקשרים עכשיו לגולן טלקום, כוכבית 9958, ומתחילים לצלצל בלי חשבון. גולן טלקום.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי או סיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו כוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית.
אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חנן דגן, שלום לך.
ערב טוב אבי.
יושב ראש פורום גני ישראל.
הגנים הפרטיים בישראל, יושב ראש משותף יותר נכון. אנחנו גוף שאיפשהו מאגד ארגונים שאיפשהו דואגים לפתרון המשבר עכשיו של המשבר.
טוב, גן פרטי אנחנו יודעים מה זה, והגנים הפרטיים לא נכללו בכל ההסדרים שקשורים למתן הפיצויים מול נזקי הקורונה, ולכן אתם כן מנסים לנהל מסע ומתן עם משרד האוצר, עם הממשלה. מה קורה בשיח הזה ביניכם?
אני יכול להגיד לך שהמרחק הוא גדול, לצערי הרב, אפילו שיש הבנה, הם לא רוצים להגיע לקראת הדברים הברורים והמינימליים שגן צריך כדי להיפתח. אין לנו שום רשת ביטחון במקרה וקורונה תתגלה בגן, והסיכוי שזה יקרה הוא גבוה יחסית, כי אנחנו בין במגע ישיר עם הילדים. אין לנו שום דבר שבא ונותן לנו את האפשרות בפתיחה חלקית של הגנים עם עלויות נוספות, בלי להשאית את, את העלות הזאת להורים.
כלומר, עיקר הטענה, רק להסביר למאזינים, שעיקר הטענה, חוץ מההשבטה של התקופה הזו שהגנים היו סגורים, אלא גם עכשיו שגני הילדים נפתחו, לפחות במגזר הכללי, בעוד ובאותם גנים יש תקציב, יש משענת שיהיו משרד החינוך, אצלכם בגנים הפרטיים, אם הוא ייסגר שוב, או יוכנס לבידוד, מי שיסע בכל העלויות הללו זאת הגננת.
זה הגננת, כולל ההוצאות כוח אדם, שכוח אדם היום משולם על ידי הביטוח לאומי חל"ת, ברגע שתתגלה קורונה בגן, יצטרך לשאת את זה בעצם הגן עצמו, את התשלום של 12
יום. אז כלומר שהדיון הוא לא על מה שהיה עד עכשיו, אלא מה אמור להיות מעכשיו?
הדיון הוא גם וגם, אבל העיקר הכואב ביותר זה השתת עלויות הבאות בתור. אנחנו לא מוכנים שאת העלות הזאת אנחנו נצטרך לגלגל להורים. נכון שזה מוסד חינוכי, אבל זה גם עסק, ועסק מגלגל את העלויות.
כמה ילדים, אגב, לומדים היום בגנים פרטיים?
גנים פרטיים יש כ-350 אלף ילדים, זה לא מעט, אנחנו העיקר היום, ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים לחזור לעבודה, אם לא יבוא וינתן לנו פתרון מינימלי, ממש שנוכל לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו חוזרים בביטחה לעבודה בלי לפגוע.
אז אתם כרגע בהחלטה שהגנים הפרטיים לא פתחו את שעריהן, וגם לא יפתחו את שעריהן עד שלא תקבלו תשובות בעניין הזה, ושאתה אומר שהמרחק ביניכם לבין עמדת האוצר והממשלה גדול, מה הם רוצים, מה הם דורשים?
הם רוצים לתת את המינימום כרגע, הם לא רוצים לתת בכלל רשת ביטחון, הם לא רוצים, הם רוצים לתת דברים שזה אפשר להגיד לעג לרש, להמשך, העלויות שלנו, העלויות תפעול, יגדלו אוטומטי, והם לא רוצים לקסות את זה. איפשהו נקרא לזה בלא מעט נאמר לנו מאנשים שההורים יצטרכו לשלם יותר, אם הורה יצטרך להיות חלק מהשבוע אנחנו לא נרצה שהוא ישלם מלא והוא לא יהיה מוכן לעשות את זה, הרי יהיו לו עלויות נוספות של בייביסיטר בימים האלה. אנחנו לא מוכנים שההורה יהיה זה שסופג את הכל.
אוקיי, חנן דגן, יושב ראש פורום הגנים הפרטיים בישראל, תודה רבה לך.
כן, תודה רבה גם לך.
ערב טוב, אנחנו חותמים שעה ראשונה, מיד אחרי החדשות של השעה 8, אנחנו נחזור עם סיפור מזעזע ויוצא דופן, שחשוב לשמוע אותו כדי להבין מה קורה כאן בחצר האחורית של מדינת ישראל ומשרד הרווחה בשנת 2020, וזה קורה ומזעזע. הצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, דורי כהן הטכנאי, נשוב אחרי החדשות.
מיד נשוב.